גם בא אל הארץ שבע שנים. ותקום האישה ותעס כדבר איש האלוהים ותלך היא וביתה ותגור בארץ פלישתים שבע שנים. ויהי מקצה שבע שנים ותשוב האישה מארץ פלישתים ותצא לצעוק אל המלך אל ביתה ואל שדה. והמלך מדבר אל גחזי נער איש האלוקים לאמור ספרנה לי את כל הגדולות אשר עשה אלישע. והיא הוא מספר למלך את אשר החיה את המת. והנה האישה אשר החיה את בנה צועקת אל המלך על ביתה ועל שדה. ויאמר גחזי אדוני המלך זאת האישה וזה בנה אשר החיה אלישע. וישאל המלך לאישה ותספר לו ויתן לה המלך סריס אחד למור השב את כל אשר לה ואת כל תבואות השדה מיום עוזבה את הארץ ועד עתה. היבוא אלישע דמשק ובנדד מלך הרם חולה ויגלו למור באיש האלוהים עדנה. ויאמר המלך אל חזאל קח בידך מנחה ולך לקראת איש האלוהים ודרשת את אדוני מאותו למור היחיה מחולי זה. ואלך חזאל לקראתו ויקח מנחה וידו וכל טוב דמשק מסע 40 גמל ויאמר ויעמוד לפניו ויאמר במנחה בנדד מלך הרם שלחני אליך למור היחיה מחולי זה. ויאמר אליו אלישע לך אמור לו חיות תחיה ויראני אדוני כי מות ימות. ויעמד את פניו וישם עד בוש ויבק איש האלוהים. ויאמר חזאל מדוע אדוני בוכה? ויאמר כי ידעתי את אשר תעשה לבני ישראל רעה מבצריהם תשלח באש ובחוריהם בחרב תהרוג ועולוליהם תרטש וערותיהם תבקע. ויאמר חזאל כי מה עבדך? הכלב כי עשה הדבר הגדול הזה? ויאמר אלישע יראני אדוני אותך המלך על הרם. וילך מאת אלישע ויבוא אל אדוניו ויאמר לו מה אמר לך אלישע? ויאמר לו ויאמר אמר לי חיות תחיה. ואם ממחרת ויקח המחבר ויטבול במים ויפוס על פניו וימות ואם לא חזאל תחתיו. בפרק הזה ישנם שני סיפורים שבהם יש בעצם מפגש, כן מפגש, כן קשר בין אלישע לבין מלך. בסיפור הראשון יש את המלך, מלך ישראל, שמתעניין בנושא של אלישע. בסיפור השני יש את מלך ארם בן הדד, שגם הוא מתעניין ועסוק בענייני אלישע. שני הסיפורים עוסקים גם בסוגיה של חיים ומוות. בסיפור הראשון, הסיפור מחזיר אותנו קצת אחורה. כשהיה רעב שבע שנים, אלישע אמר לאישה אשר החיה את בנה ללכת למקום אחר, למקום ששם לא יהיה רעב. האישה הזאת, אישה יראת שמיים, אלמלא שאלישע היה אומר לה לצאת מארץ ישראל, אומר המלבי"ם, מעצמה היא לא הייתה יוצאת. אבל כיוון שהיא הקשיבה לדברי הנביא, והנביא אמר לה ללכת, אז היא הולכת. זאת אומרת שהיא אישה חריגה. כל עם ישראל צריך לקבל עונש של רעב, ויש פה אישה אחת שהיא שונה. היא שונה מכולם. במה היא שונה? זאת אישה שעושה כדבר איש האלוקים. זאת אותה אישה שהיא מקשיבה למה שאיש האלוקים אומר. זאת האישה שבנתה עליית גג לאלישע. זאת האישה שכל הזמן רצתה לשמוע מה אלישע אומר. אישה מיוחדת. משפחה אחת בכל מלכות ישראל. משפחה מיוחדת שמתעניינת במה הנביא אומר. מגיע לה לאישה הזאת להינצל מהרעב. ומגיע לאישה הזאת שאלישע יחיה את בנה. כי היא מקשיבה, היא מתעניינת בדברי הנביא. אלישע אומר לה, קומי, לכי, את וביתך, ותקום האישה ותעש כדבר איש האלוקים. יש לעשות מה שאיש האלוקים אומר, ויש לספר סיפורים על הנפלאות והגדולות שעשה אלישע. זה הבדל מאוד גדול. הרבה אנשים יכולים להתפעל ממעשי ניסים, הרבה אנשים באמת יכולים להתפעל מגדולות ונפלאות, אבל נביא בא לעולם לא בשביל שיתפעלו ממה שהוא עושה, אלא בשביל שיקשיבו למה שהוא אומר ויחיו ויעשו על פי דבריו. המלך מדבר עם גחזי. גחזי זה אדם שיכול לספר המון המון סיפורים על נפלאותיו של אלישע, אבל אלישע הדיח אותו, כי הוא לא עשה מה שאלישע ביקש. אלישע ביקש לא לקחת שום דבר, שום מתנות, והוא הלך וקיבל ולקח מתנות. מי זה הנביא? האם זה אנחנו דמות שאנחנו מתפעלים, מתרשמים מכל מיני מופתים שהוא עושה, או שמקשיבים למה שהוא אומר? המלך מדבר אל גחזי, וזה בדיוק הבעיה, שהמלך עסוק באותו מקום כמו גחזי. הוא מתפעל מאוד מהמון דברים נפלאים שלי שם, כל מיני דברים מעניינים, תספר לי, תספר לי. שמה אתה צריך לשמוע סיפורים? לך לאלישע, תקשיב לו, תגיד מה צריך לעשות היום, איך אפשר להתקדם. יש אישה אחת שהיא, כן, היא לא חיה על הסיפורים, היא יודעת שיש פה איש קדוש, והיא עסוקה בלעשות מה שהאיש הזה אומר. והשגחה מגלגלת שלפתע האישה הזאת בדיוק נפגשת עם המלך בעודו מדבר עם גחזי. ודרך הסיפור הזה שהוא נפגש, אז משהו טיפה של השפעה מעשית של אלישע בעקיפין בעקיפין הולך למלך. האישה הזאת, יכול להיות שאף אחד לא היה מתייחס אליה על זה שלקחו לה את השדה ואת הבית, אלמלא שבמקרה באותו רגע כשהיא באה לצעוק אל המלך, אז התברר שזאת האישה שעליה הסיפור. יכול להיות שהמלך בכלל לא היה מתייחס אליה, אבל כיוון שזאת את ויש סיפור מאוד מעניין, אז בוא נדאג לך את כל התבואות השדה וכל מה שמגיע לך. למה זה נצרך? אם באמת הייתה הקשבה לאיש האלוקים, למסרים של איש האלוקים, אז גם זאת הייתה אישה רגילה לגמרי, כאחת האדם. המלך היה אמור להקשיב לה, לצעקות שלה, ולדאוג לשדה שלה ולבית שלה. זה שיש רעב, זה מעיד על בעיה. נתק בין הממלכה, המדינה, המלך, לבין הנביא. הנביא הוא דמות שמאוד מתפעלים. יכול להיות שבגלל שהסיפור הוא מאוד יפה ומעניין, אז יכול להיות שזה נוגע לליבו של המלך. אבל המלך לא מתעניין בדברי הנביא. הוא לא בא להקשיב לנביא. הוא לא מושפע מהנביא. המדינה מנותקת. וכמה שאלישע מנסה לבנות קהילה של בני נביאים, עדיין המלך, מלך ישראל, לא מקשיב לנביא. פעם אחר פעם. זה לא מעסיק אותו מה הנביא אומר. לפי חז"ל, הרעב שמתואר כאן, 7 שנים, כך אומר המדרש, הוא אותו רעב שמופיע בספר יואל. רש"י גם כאן וגם בתחילת ספר יואל מביא את המסורת, יש אומרים שדברי יואל בן פתואל, שבה לא מופיע תיארוך בספר הזה, לא כתוב מתי זה, מתי נבואת יואל נאמרה, אין שום שם של שום מלך, שום משהו, איזה סימן היסטורי, אלא נבואה, נבואה קשה, תיאור מאוד קשה על מכת הרבה ענקית נוראית שהחריבה את כל השדות וגרמה לאומללות גדולה כל הפירות וקריאה לחזרה בתשובה גדולה, קריאה לזעקה לאלוקים, לצום, לתקווה, שאולי מתוך התשובה או מתוך החרטה תבוא התקדמות רוחנית, תבוא ישועה, תבוא גאולה. מכת הרבה, מכה כואבת. בין אם נלך לפי הפרשנות הזאת של רשי, בין אם נלך לפי דעות אחרות, הרד"ק מאחר את תקופת יואל, תקופה הרבה יותר מאוחרת, תקופת מנשה. יש כאלו שמביאים את זה לתקופה אחרת, קשה לדעת. אבל מכת הרבה מתייחדת בכך שמגיע עם שלם. מכת הרבה מתוארת כמו מלחמה. גוי עלה על ארצי, עצום ואין מספר. זה כמו עם שפתאום יוצא עליך לקרב. והתיאור הוא של מלחמה. הגוי הזה, הצבא הגדול הזה שמגיע, כמראה סוסים מראהו, כפרשים כן ירוצו, ככל מרכבות על ראשי הערים, כעם עצום, ערוך מלחמה, כאנשי מלחמה יעלו בחומה, ירוצו בבתים, יעלו בעד חלונים, מחנה עצום, מלחמה. עם שכמו איזה עם שלם מאורגן שתוקף את מדינה, את המדינה, את הממלכה, את הארץ. כשהרבה תוקף, זה לא רק שהוא תוקף את כל האנשים, הוא בעצם תוקף מדינה, הוא תוקף ממלכה. זה כמו עם, זה עם שתוקף עם. ומה שמעניין בעם הזה שנקרא הרבה, זה שאין לו מלך. הוא מתפקד כישות אחת, מלא מיליוני פריטים. בלהקת הרבה יש כמה מיליונים של פריטים, וכולם באים כאיש אחד, מאורגנים, באים, תוקפים, הולכים, כובשים, מנצחים, ממחשים ליד הבא. אבל אין מלך להרבה, אומר שלמה בספר משלי. זה ראי של מדינה שאין לה מלך, שאין לה כיוון. והקדוש ברוך הוא מביא לה מכה נוראית. עם שלם נוחת עליה. אם נקבל את מה שרשי אומר, בעצם במכת הרבה הזאת יש עברת ביקורת. המדינה, העם, יש פה, העם לא, המדינה, המכלול פה בבעיה, המלכות בבעיה. זאת מכה לאומית, זאת מכה של עם שתוקף עם. זה מתחדד לאור החצי השני של הפרק, של הפרשייה הזאת. אלישע הולך לדמשק במקום להיות בשומרון, הולך לדמשק, ושם בדמשק ושם בארם המלך מתעניין מאוד בנביא. המלך שולח שליח את חזאל, כנראה איש מרכזי במלכות ארם, אולי משנה למלך, אולי שר צבא, אומר לו, לך לקראת איש אלוקים ודרשת את השם מאותו למור. בן הדד, מלך הרם, לא עוסק בסיפורים, הוא מבין שבתור מלך מעניין אותו לשמוע מה הנביא אומר. ודרשת את השם מאותו. חזאל הולך לקראתו, לקראת הנביא, כל טוב דמשק מסע 40 גמל. 40 גמל זה מספר מעניין, זה לא סתם, זה מספר מדהים. זאת אומרת, יש פה נושא לאומי, מדרגה ראשונה. אם נציג המלך מגיע עם 40 גמלים עמוסים כל טוב, זה נושא לאומי. או באים אל הנביא בסוגיות לאומיות. יש פה כתרוג נורא על עם ישראל. כתרוג נורא. מלכות ישראל לא באה לנביא, לא דורשת את הנביא, לא שואלת בנביא. מספר את סיפורים על הנביא, זה מאוד נחמד. לא מושפעת מהנביא. ומלכות הרם, בן הדד מלך הרם, הוא מתעניין במה הנביא אומר, שואל את הנביא, רוצה לדרוש אותו, הולך לקראתו, מביא לו גמלים, רוצה קשר. כן.
אנחנו מוצאים בתנ"ך שיונה לא רצה ללכת לנינווה,
אלא
הוא רצה ללכת בגלל הסיבה.
נכון מאוד.
למה פה אלישע הולך בגלל הסיבה?
יפה מאוד.
לא נמנע
ללכת בגלל הסיבה. נכון מאוד. באמת בגלל זה, זו שאלה מאוד יפה, באמת בגלל זה יש כאלו שביארו שאלישע לא רצה ללכת אל מלך הרם. הוא לא התכוון ללכת לשם בכלל. הוא באמת לא רצה לקטרג על עם ישראל. הוא הלך לשם מסיבות אחרות, הלך דמשק. באמת יש ככה כמה שביארו. אבל בסוף יוצא מזה כתרוג. גם אם אלישע לא התכוון לקטרג, גם אלישע לא התכוון ללכת למלך הרם, כי חז"ל אומרים מסכת סנהדרין שהוא הלך לדמשק מסיבות אחרות, שאולי בהמשך נדבר עליהן. אבל יוצא מזה כתרוג. כי תראה, תשווה מלך מול מלך. יש מלך שמדבר עם גחזי, זה האדם האחרון שאמור להיות דוגמה ומופת למישהו שבכלל... ואיתו מדברים על מה? תספר לי סיפורים על אלישע. גחזי? תספר סיפורים על אלישע? זה לא להבין כלום. הפסדת את כל הסיפור. אתה לא מבין בכלל מה זה נביא. מה התפקיד של נביא? מילא היית לוקח את אחד מבני הנביאים, מה השיעור האחרון של אישה העביר? על איזה, מה שיחת המוסר האחרונה שלו? איזה שיעור באמונו? משהו ש... איזה מסר מלכותי אנחנו יכולים לקבל? הגמר המסכת שבת בדף נונהי אומרת שבשלב מסוים בטלה זכות אבות. התבטלה זכות האבות, מצב, שלב מאוד מאוד קשה. כל כך המצב היה קשה בעם ישראל, במלכות ישראל, שבטלה זכות אבות. יש מחלוקת המוראים שם, מתי זה קרה? מתי בטלה זכות אבות? יש דעות שונות. יש דעה שאומרת שזה קרה בימי הושע. אבל יש דעה אחת, בגמרא שם בדף נ"ה, שזה קרה עכשיו עם מינויו של חזאל למלך. כשחזאל הפך להיות המלך של ארם, באותו זמן בטלה זכות אבות מישראל. זה קטגוריה נוראית על עם ישראל. מסביר הרב קוק בעניה שבת ב' שהכתרוג בתקופת חזאל הוא על הנתק של המדינה, של הממלכה הישראלית כממלכה, כמדינה, לא כפרטים, מדבר השם. זה שיש פה מלך ומשנה למלך אחר כך, ושהופך להיות מלך בארם שמתעניין בנביא ובעם ישראל אין, לא, המלך לא הולך לקראת הנביא, זה נתק נוראי, זה כתרוג נורא נורא על עם ישראל. בטלה זכות אבות.
עד היום? זאת אומרת, זה משהו שבטל
זמני. אנחנו עובדים על זה.
מה אני יודע על זה?
שאלה? גם על יהודה צריך לברר. בעזרת השם. אבל בינתיים יש פה ביקורת מאוד מאוד קשה על מלכות ישראל. חזאל הולך לקראת מלך, לקראת אלישע. וכשאלישע מדבר איתו, הוא מדריך אותו לומר, לך אמור, חיות תחיה. מה זה חיות תחיה? הרי זה שקר. הוא לא אמור לחיות, המלך. אומר רש"י, חיות תחיה כלפי חזאל אמר. שיחיה תחת בן הדד למלכות. זאת אומרת, לפי רש"י, אלישע בכלל לא ענה לשאלה. השאלה הייתה, בן הדד שואל אותי, האם אני אחיה או לא אחיה? ואלישע אומר לו, חיות יחיה. ובעצם הוא לא ענה לשאלה, הוא אומר לחזאל, אתה חיות יחיה. אתה תחליף את המלך. אחר כך הוא אומר, הראני השם כמות ימות. אני רואה בנבואה שהמלך שלך עומד למות. זאת אומרת, הוא קודם כל אמר, לפי רש"י, קודם כל אמר לו, אתה תהיה המלך הבא, חיות תחיה. דבר שני, המלך עומד למות, מתישהו. אבל כשחזאל מגיע לאדונו בחזרה בפסוק י' ד' ויאמר לו, מה אמר לך אלישע? ויאמר, אמר לי חיות יחיה. מה זה אמר לי חיות יחיה? אפשר לפרש, הוא אמר שאני אחיה. אם אפשר לפרש, אמר לי שאתה חיות יחיה, אתה תמשיך לחיות. לפי המצודות פירוש הוא שונה. אלישע מראש אמר לחזאל, תגיד למלך שלך שהוא יחיה. למה? סתם בשביל לתת לו הרגשה טובה, לנחם אותו. אבל האמת היא שהוא לא יחיה. זאת אומרת שאלישע בעצם נותן לו מקום להגיד דבר שהוא לא אמת, רק בשביל לטייח את ה... לא לומר את הדברים הקשים. פירוש שלישי, פירוש הרד"א, ויש נפקמינה בין הפירושים שתכף נראה. רד"א אומר ככה, לך אמור לו חיות יחיה. כלומר, באמת הוא יחיה, המלך יחיה, ולא בתור נחמה, כמו שאומר המצודות, ולא אתה חזאל תחיה, כמו שאומר רש"י, אלא באמת, באמת המלך יחיה, הוא יתרפא מהחולי. אבל אני רואה בנבואה שלמרות שהוא יתרפא מהחולי, מתי שהוא ימות. אומר הרד"ק, מהחולי יחיה. אבל הראני השם כי ימיתו, מישהו יהרוג אותו. הרלב"ג הולך בשיטה של המצודות באופן כללי, רק הוא מסביר טיפה שונה, למה להגיד למלך חיות יחיה? כדי לא להפחיד אותו, כי אם אתה תגיד לו אז אתה תמות, אז יכול להיות שהוא ימות מהבשורה הרע, הוא יקבל מזה התקף לב. אז לכן אל תגיד לו, אל תגרום לו עכשיו, אל תגיד לו מילים שיגרמו לו למות, תגיד לו אחיות יחיה, אבל תדע לך שהאמת שהוא ימות. מה נפקא מינה בין שלושת הפירושים? איך להבין את פסוק תתוו? פסוק תתוו כתוב, ואם ממחורת, ויקח המחבר, ויתבול במים, ויפרוס על פניו הימות. מה פירוש הפסוק הזה? ויפרוס, ויקח המחבר, ויפרוס על פניו וימות. ויקח המחבר, מחבר זה סוג של בגד עבה, כמו מגבת כזאת, והוא טבל מי? המלך לכאורה, כי בסוף הפסוק כתוב וימלוך חזאל תחתיו. מי זה תחתיו? תחת בן הדד. זאת אומרת שכל הנושא בפסוק זה בן הדד. אז בן הדד שם על עצמו מים כדי להצטנן, ולפתע פתאום הוא מת. פתאום מת. זה מתאים אם אני מפרש שבאמת היה ברור שהוא לא יחיה מהחולי, אז באמת הוא סתם על עצמו קצת מים להצטנן ומת מהחולי. אבל לפי פירוש הרד"ק, שהרד"ק מבין שהנביא אומר לו, תראה, הוא יחיה מהחולי, אבל אני רואה בנבואה שהוא עתיד למות, מישהו יהרוג אותו. אז לפי שיטה הזו מבין הרד"ק שחזאל למד מדברי אלישע שבעצם אמורים להרוג אותו. זאת אומרת, הוא אמור לחיות אבל בעצם הוא אמור למות, מישהו צריך להרוג אותו. וחזאל הבין, טוב, אז אם מישהו צריך להרוג אותו אני מתנדב. ואז למחרת הוא לקח את המגבת הזאת עם המים ועשה את זה בשביל להרוג את המלך. הוא בעצם הרג את המלך, הוא שם לו מים קרים, הוא היה חולה מאוד, מילא אותו כנראה, חנק אותו עם מגבת מלאה מים קרים, חנק אותו או משהו כזה, הוא גרם לו התקררות גדולה, בעצם הרג אותו. לפי המצודות וגם לפי הרלבג, אז נראה שהוא לא התכוון להרוג אותו, שוב, כשיטת רש"י. זאת אומרת שיש פה מחלוקת פרשנית בשני פירושים, גם מה בדיוק אמר אלישע לחזאל, ומה חזאל, האם חזאל בעצם הרג את מלך הרם, מתוך הבנה שזה מה שאלישע בעצם רצה לומר לו. לפי ההבנה של הרד"ק, אנחנו רואים בחזאל תכונה קצת מעיזה, יש פה תעוזה באיש, זה קוצר רוח מסוים. אמרו לו בנבואה שהוא עתיד למות, אז הוא כבר עובר לעשייתן. ואלישע מזהה את התכונה הזאת, כי בפסוק י' כתוב שאלישע העמיד פנים והתאפק לא לבכות, ולא יכל יותר להתאפק, והבכי יצא ממנו. על מה הבכי? אומר, אני יודע מה אתה תעשה לבני ישראל. יש תכונות מאוד חזקות בחזאל, תכונות של עזות, תכונות של נחרצות יתר, של לוחמנות. לפי הרד"ק מאוד מובן, הוא כבר רוצה להרוג אותו. חזאל מתנער, מה פתאום, הכלב כי יעשה דבר, אני כלב, אני לא עושה דברים כאלו. כלב, אומר המהר"ל בכמה מקומות, ההפך ממלך. כלב זה החיה שהכי לא מלכותית, הכי לא מתנהגת באיזשהו כבוד עצמי, חסרת כבוד עצמי. אומרים שהכלב הוא נסרח אחרי האדם, אין לו כבוד עצמי. חיות אחרות יש להן כבוד עצמי משלהם, הם לא יאכלו את השיריים ולא יתחננו לבן אדם שיתייחס אליהם, יש להם כבוד. הכלב אין לו כבוד עצמי, כל הזמן נסרח אחרי בני אדם, רוצה את הפסולת שלהם, את השיריים שלהם, את היחס שלהם. יש לי כבוד עצמי. אומר אלישע, הראני השם אותך המלך על ארם. אני יודע בדיוק מה זה אומר שאתה תהיה מלך. באמת הנביא הושע מתאר את האכזריות הקשה מאוד של חזאל. חזאל מלך הרם, לא נביא הושע, סליחה, הנביא עמוס מתאר את האכזריות המאוד מאוד קשה של חזאל. בפרק א' פסוק ג' בספר עמוס, כה אמר השם, על שלושה פשעי דמשק ועל ארבעה לא אשיבנו, על דושם בחרוצות הברזל את הגלעד. אכזריות גדולה כלפי בני אדם, ולכן העונש הוא ושילחתי אש בבית חזאל. באמת חזאל הזה הוא יהיה אכזרי יותר מכל אחד אחר. זה שבני ישראל ייתקלו עכשיו במלך כל כך אכזרי שיעלה על כל קודמיו, ואלישע כבר מראה לנו את כבר עכשיו הוא בוכה, והנביא עמוס יגיד על זה הקדוש ברוך הוא לא יכול לסלוח. אכזריות כל כך קשה, זה ביטוי לקטרוג נוראי, ושכזה מלך אכזרי הולך להתמנות על עם ישראל, מול עם ישראל, זה מעיד על מצב מאוד מאוד קשה. אדם שהוא הורג את אדונו בלי בעיה בכלל, לפי הרד"ק, ואדם שיחשוב שאף מה שהוא עושה זה אפילו אידיאלי. כל זה יישום של דברי אליהו הנביא בספר מלכים א' פרק י"ט, כאשר הקדוש ברוך הוא אומר לאליהו מה לעשות, לאיפה הולכים קדימה. אליהו אומר דברים מאוד קשים, עזבו בריתך, פרק י"ט פסוק י"ד, אין ברית, אני לבדי. השם אומר לו בפרק י"ט פסוק ט"ו, לך שוב לדרכך מדבר עד המשק, ובאת ומשכת את חזאל למלך על ארם. כבר אז ברור כשאליהו אומר את הדברים הקשים האלו על עם ישראל, שהם עזבו את הברית, שאין ברירה וצריך למנות מלך כל כך אכזרי. איך תמשך את חזאל מלך על ארם? אליהו לא יישם את זה. אלישע ניסה אולי לעשות משהו, אבל הנתק רק מחריף והולך, וכל הניסים והנפלאות שאלישע עושה לא עוזרים. היה אפשר לדחות, אולי לנסות, אולי, אבל עכשיו אין ברירה, וצריך להגשים את אותה נבואה, את אותה הוראה שהקדוש ברוך הוא הורה אליהו. ואלישע, תלמידו של אליהו, אומר להקים את חזאל למלך הרם. לפי חז"ל, אלישע הלך לדמשק לא כדי להיפגש עם בן הדד, אלא לנסות להחזיר את גחזי בתשובה. מדרש קשה, המפרשים מאוד התקשו במדרש הזה. מה זאת אומרת שאלישה הולך לדמשק להחזיר את גחזי בתשובה? כאילו גחזי ברח מהארץ, הרי לפני רגע ראינו אותו פה. לא כך ברור מדרש חזל הזה, אבל אולי חזל באים לומר שאלישה מצידו ניסה אולי לשנות את גחזי. זה בעצם לא לשנות רק את גחזי, זה לשנות את כל העמדה של המלכות, לשנות את כל האווירה, ממצב של התפעלות מהניסים והנפלאות למצב אחר. והוא הולך לשם להחזיר את גחזי בתשובה, וגחזי לא רוצה לחזור בתשובה. וחוסר ההסכמה של גחזי לחזור בתשובה בעצם ממנה את חזאל. זה בעצם מה שהוא אומר, תראה, אין עם מי לדבר. זה אומר שמלך רשע אכזרי כמו חזאל צריך לקום. מה כל כך רע בגחזי? גחזי, אומרת הגמרא, החטיא את ישראל מאוד. הוא לא רק היה חוטא אישי, הוא עשה נזק לאומי אדיר. גחזי, אומרים חז"ל, העצים מאוד את העגלים של ירובעם ואת הפולחן סביב העגלים. הוא הצליח בכל מיני דרכים שחז"ל נחלקו בהם לגרום להערצה יותר גדולה של העגלים. לפי דעה אחת הוא בנה איזה מתקן מתוחכם שנראה כמו איזה קסם שהצליח להעמיד אותו גבוה בשמיים, ויש אומרים שהוא השתמש בשם השם. בכל אופן, מה שגחזי בעצם, זה לא אדם פרטי רגיל, זה אדם שבעצם באופן ציבורי העמיק עוד יותר את ההשתקעות הלאומית של עם ישראל בעגלים, בנתק מירושלים, בנתק מהמקדש. גחלי זה לא סתם זה לא עוד איש, זה מישהו שהוא עשה מעשה ציבורי, שהייתה לו השפעה ציבורית מאוד גדולה. להחזיר אותו בתשובה זה בעצם לנסות לשנות משהו ברמה הציבורית. כנראה שהיה לו אדם עם כוחות ציבוריים, יכולות גדולות, עם קריזמה. ואלישע הולך עד דמשק בשביל לנסות להחזיר אותו, ולא יצא מזה כלום. זאת אומרת שאין הציבוריות הישראלית לא מוכנה להשתנות. ההנהגה הישראלית לא מוכנה להשתנות. כשההנהגה במלכות ישראל מדרדרת, הבעיה היא שזה יכה גלים גם על מלכות יהודה. גם מלכות יהודה תעבור עכשיו תקופה מאוד מאוד קשה, תקופה שפלה ביותר, האכזרית ביותר שתעבור מלכות יהודה. כל זה השפעות של ההידרדרות גם מלכות ישראל. אנחנו ננסה לראות איך אלישע ינסה אולי לשנות את ההנהגה בתוך מלכות ישראל, ולנסות להשפיע דרך זה גם על מלכות יהודה שירדה מאוד. אבל התהליך הזה הוא יהיה חייב להיות, אם כן, דו-כיווני. הלחץ שיהיה מכיוון ארם, מכיוון חזאל, והרצון של אלישע לנסות להתערב ולהקים מלכות, הנהגה אחרת בתוך מלכות ישראל, צריך את שני המערכות האלו, שני הצדדים, כדי לנסות לגרום לאיזה שינוי בהנהגה, במלכות. הבכי של אלישע, אלישע פה בוכה, הבכי על עם ישראל, ולפי רבי משה דוד ואלי, הבכי הזה הוא רצון, הוא בעצם סוג של תפילה, ותחנונים. אולי נצליח לשנות, אולי, כי אלישע מנסה כל כך, יש כזה כתרוג, והוא בוכה, אולי אני אצליח לעורר רחמים. אולי נצליח דרך שינוי ההנהגה לעשות משהו. המלך הבא ביהודה יהיה יהורם בן יושפט, יש יורם בן אחיו במלכות ישראל, ויש יורם בן יושפט במלכות יהודה, ושניהם ביחד הם שניהם יהיו יובילו את גם מלכות יהודה ומלכות ישראל למצב הכי שפל, הכי ירוד. וננסה לראות איך אלישע מנסה להתמודד עם לנסות לנצל את המכות שהארמים יקו את ישראל מצד אחד, ולנסות לשנות הנהגה מהצד השני. פרק ח' ופרק ט', בעזרת השם. טוב.